ובוקר טוב, והגענו לפרק כ"ח פסוק ממזין בספר דברים פרשת כתבו בכללות. התחלנו, כן, ותחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. מה זה שמחה? מה זה טוב לבב? אז הרב קוק מסביר במוסר אביך שטוב לבב, הכוונה שטוב ליבו על השמחה. כן? הוא שמח, אבל הוא גם טוב לב על זה שהוא שמח. כלומר, יכול להיות שאדם יהיה שמח בגלל שיש לו מצווה לשמח. למשל, במועדים יש מצוות שמחה. אבל זה מכביד, כמו שכל דבר יכול להכביד על האדם. כלומר, הוא שמח, אבל לא טוב ליבו בשמחה. ויש מי שהוא שמח וטוב ליבו בשמחה. אז זה הכוונה, מצב של טוב לבב. מרוב כל, מרוב שיש לך, כלומר מריבוי, רוב המובן של ריבוי דברים, ואם לא עבדת השם אלוהיך בשמחה וטוב לבב מרוב כל, ועבדת את אויביך. אשר ישלחנו השם בך, ברעב וצמא, ובעירום וחוסר כל. כלומר שאתה תהיה במצב של רעב וצמא ועירום וחוסר כל, ונתן עול ברזל על צוויך עד ישמידו, אותך. הסברנו שהכוונה מה זה ועבדת, הכוונה מיסים שמלאכתם נעשית על ידינו ולא על ידי עצמנו, כמו שהגמרא במסכת ברכות דף למדה עמוד ב' מסבירה שבשעה שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי אחרים. כשאינם עושים רצונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי עצמן, ולא עוד, אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידם. אז זה המצב ועבדת את אויביך, זה מה שהגמרא מביאה שם. כראיה, כשישראל אינם עושים רצונו של מקום, אז עושים את מלאכת האחרים. יישא השם עליך גוי מרחוק מקצה הארץ, כאשר ידע נשר גוי אשר לא תשמע לשונו. עד עכשיו דיברנו שיולך השם אותך ואת מלכך אל גוי אשר לא ידעת. אבל זה לא שהוא רחוק מהבחינה התרבותית. בבל, אשור, שייכים למרחב השמי. ואילו גוי מרחוק, אז זה כבר משהו אחר לגמרי, יש פה זרות. מה זה הגוי מרחוק? רומא. זה הכוונה. שגוי מרחוק הגיע מקצה הארץ, מהבחינה, הידע הגיאוגרפי של זמן התנך, אז איטליה זה סוף העולם. יישא השם עליך גוי מרחוק מקצה הארץ, כאשר ידע נשר. עכשיו, מעניין שהביטוי נשר מתאים לרומא. הסמל של רומא הוא הנשר. גם הסמל של גרמניה, ולהבדיל גם של אמריקה, יש הרבה מדינות שימצאו את הנשר בתור הסמל שלהם. אבל המשותף כאן זה גוי אשר לא תשמע לשונו. כלומר, אתה לא תבין מה שהוא מדבר, לא רק שאתה לא מבין מה הוא מדבר, גם לא רק מבחינת אוצר המילים. אלא אתה גם לא תבין את המנטליות שלו. הוא חי בפרמטרים שונים לגמרי משלך מבחינה ערכית, תרבותית וכו'. גוי עז פנים אשר לא יישא פנים לזקן ונער לא יחון. אז מזה אנחנו מבינים שגוי שאיננו עז פנים כן נושא פנים לזקן וכן חונן את הנער. זה מסביר מדוע למשל במלחמות אז התורה ציוותה להרוג את האויב הנושא נשק, אבל מה שנקרא בלתי מעורבים, במידה וזה קיים, בימינו זה לא קיים, אבל במידה וזה היה קיים, אז על זה אומרת התורה שצריך לרחם. אבל אם הגוי הוא אז פנים, לא יישא פנים לזקן, ונער לא יחון. ואכל פירי בהמתך ופרי אדמתך עד ישם בדך, לא ישיר, אשר לא ישיר לך דגן תירוש ויצר שגר על אפיך ואשר צנך דוידו אותך. זה ידוע כאשר הרומאים כבשו את הארץ, אז הם חילקו את האדמות של ישראל לחייליהם. לחייליהם אחרי שירות צבאי, כלומר מענק שחרור, באימפריה הרומאית זה היה לתת חלקים, חלקות אדמה של העם השני לחיילים בתור מענק שחרור. צריך לזכור שברומא השירות הצבאי היה 10 שנים. אז אדם אחרי 10 שנים מה הוא עושה? הוא מחפש לו איזה מלאכה. אז אם הוא חקלאי, כמו שרוב בני אדם היו, אז הוא מקבל חלקת אדמה. שיש פה בעיה שהרומאים הם היו אנשי משפט. כן, המשפט הרומי זאת היצירה הגדולה של רומא. אז איך עושים להעביר אדמה שאיננה שלך למישהו אחר? זה גזל. אז מצאו איזה פתרון. הם אמרו איזה חוק כזה, שאם אדם יש לו אדמה, אבל ומישהו אחר השתלט עליה, במשך 3 שנים הוא לא תובע בבית משפט, האדמה אוטומטית הופכת להיות של המחזיק בה. כן? כלומר, זה הדרך שלהם לעשות דבר שהוא גזל, אבל גזל על פי החוק, ואז הדבר הזה מבחינתם הוא עמידה בדרישות, לא של המוסר, אבל דרישות של המשפט. כן? למשל, אפשר לראות בכמה מקומות בארץ שהאדמות, האדם הזה אפשר לראות קירות אבנים, כלומר גלי אבנים שמסומנים בצורה של מלבנים. מלבנים, וזה כנראה החלוקה של הרומאים שנתנו את החלקות ללוחמיהם. כן, אז זה המצאה הרומית. מה? כן, במשפט הרומי זה נשאר. יש פה ושם עשו קצת שינויים, אבל המשפט הרומי הוא הבסיס של כל המשפט המערבי, עד עצם היום. אז זה. כן. ואצר לך בכל שעריך עד רדת חומותיך, הגבעות והבצורות, אשר אתה בוטח בהן בכל ארציך. כן, לפעמים הרי עושים ביצורים. הביצורים זה בשביל שכשיבוא אויב הוא לא יוכל לכבוש. אבל אם המצור נמשך זמן רב, אז החומות כבר לא עוזרות, ועד רבה, משמידים את החומות. ואצר לך בכל שעריך, בכל ארציך אשר נתן השם אלוהיך לך. ואז יש כאן תיאורים קשים. אז אם יש פה מישהו רגיש שיצא עכשיו, ואכלת פרי בטנך, בשר בניך ובנותיך אשר נתן לך השם אלוהיך, במצור ובמצוק אשר יציג לך אויביך. זה דברים שקרו גם בירושלים, לפי המדרשים. אנחנו רואים תיאורים גם בתנך, מסופר בשומרון, שגם כן אכלו פרי בטנם, וגם מצאנו בעוד ארצות אחרות דברים כאלה, שבתוך האוכלוסייה הנצורה הגיעו לקניבליזם. ואכלת בריתך אשר בשר בתוכה, האיש הרך בך והענוג מאוד, כלומר אפילו אדם עדין, יגיע למצב של תרע עינו באחיו ובשת חיקו ויתר בניו אשר יותיר, מיתת לאחד מהם בשר בניו אשר יאכל, מבלי ישאר לו קול, במצור ומצוק אשר יציג לך אויבך בכל שעריך. כלומר, יש מצבים של אובדן העדינות הרגשית כשמגיעים למצוקה הנוראה הזאת. הרקה בך והענוגה אשר לא ניסתה כף רגלה הצג על הארץ. כלומר, לא ניסתה אפילו, כלומר, לא התנסתה בלשים את כף הרגל שלה על האדמה, מתענג ומרוך, מרוב עונג ורוך ורקות, תרה עינה באיש חיקה ובבנה ובביתה ובשלייתה. זה מעניין, יש במדרשים, גם בגמרא וגם במדרש, על מרתה בת ביתוס. מרתה בת ביתוס הייתה עשירה גדולה בירושלים. ייתכן שזו אותה מרתה בת ביתוס, אשת הכהן הגדול, ששלחה את העבד שלה לקנות לה בשוק, לא חזר עם כלום, בסוף היא הלכה בעצמה לקנות בשוק, והיא פתאום שמה את רגלה על לכלוך שהיה על האדמה, והיא לא הייתה רגילה בדבר הזה, ויצאה נשמתה. כן, אז זה התקיים בסופו של דבר. ובשלייתה יוצאת מבין רגליה, ובבניה אשר תלד, כי תוכלם בחוסר כל בסתר, במצוק ומצוק, במצור ומצוק, אשר יציג לך אויבך בשעריך. כל זה אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה, נראה את השם הנכבד הנורא הזה, את השם אלוהיך. אז יש פה שאלה, מה זה הכתובה בספר התורה הזה? הרי לכאורה זה נאום של משה מדבר, הוא לא מדבר מתוך ספר. כן? אלא מכאן אנחנו רואים שאחרי שמשה דיבר, הוא הכניס את זה לכתב. רבי חנניה